ברוכים הבאים, ערב טוב. אנחנו פרשת שופטים, ונמצאים, נכנסנו ביום שבת האחרון לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שזה למעשה החודש הכי חשוב בשנה. עכשיו אנחנו נסביר גם למה. כתוב בפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. עניין המשפט בעולם, הסדר, הארגון, המדיניות, החוקים, הכללים, מאוד מאוד חשובים אצל הקדוש ברוך הוא. עד שאפילו במצוות בני נוח, יש 7 מצוות בני נוח. מה זה אומר מצוות בני נוח? אלו מצוות שכל העולם חייב בהן. אנחנו חייבים 613 מצוות, וכל הגויים שמסביבנו, 7 מיליארד, לא יודע כמה יש, חייבים 7 מצוות. אחת מהמצוות זה שיהיו בתי משפט ויהיה ארגון, שלא תהיה חופשיות וכל אחד יעשה מה שעולה על רוחו. בכל זאת יש בעיה מסוימת בעניין של המשפט. יש כמובן את המשפט התורני שהוא נכון והוא אמיתי, וזאת הדרך שאנחנו צריכים ואנחנו הולכים בה, ברוך השם. ויש עניין שאדם שופט את עצמו. באופן טבעי, כל אדם שרוצה להתקדם לכל מיני מהלכים מסוימים בחיים שלו, לא משנה למה בדיוק, עושה את זה על ידי ביקורת עצמית. וככל שהביקורת יותר גבוהה ויותר חזקה, ככה גם ההתקדמות של האדם מגיבה לפי הביקורת. לפעמים יש מצבים שאדם מבקר את עצמו בצורה יותר מדי חזקה, בצורה יותר מדי קשה, עד שלמעשה הביקורת העצמית גורמת לפגיעה. ואני אסביר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שער זה מקום פתוח, מקום פרוץ, מקום שאפשר להיכנס ולצאת ממנו. המשפט, הביקורת, המשטר שאני רוצה להניג על עצמי, הוא צריך להיות אך ורק במקום שיש בהם, מקומות שיש בהם פרצות. ברגע שאני מכביד על עצמי ומקשה על עצמי, למשל, נניח, דוגמה, אדם שהוא, יש לו בעיה בכעס, הוא כעסן, או שהוא פחדן, והוא רוצה לשפר את עצמו, ורוצה להיות יותר רגוע ויותר נינוח, אם שיטת העבודה שלו תהיה בצורה כזו, שהוא פשוט כל הזמן יאשים את עצמו, וילקה את עצמו, מדוע הוא עשה כך ומדוע הוא פעל כך ואיך הוא הגיע למצב כזה, וכל הזמן תהיה אשמה עצמית, שפיטה עצמית, ביקורת עצמית גבוהה, אז למעשה לא תהיה שום התקדמות. משהו ישיג מזה אך ורק תסכול. והתסכול הוא מלשון מסכל. הוא יכול לסכל, להרוס, לפרק ולאבד לנו דברים טובים שמגיעים לנו, אפילו בגלל נושאים שהם לא קשורים. נניח אדם מצליח להתקדם בעבודה והוא מתוסכל בגלל משהו אחר שקורה לו בחיים, יכולה העבודה להיפגע בגלל שהוא יצר תסכול מתחום אחר לגמרי. התסכול זה כמו רוח רעה שיכולה לפגוע בעתיד של האדם, יכולה לפגוע במציאות הטובה שיש לו. יש המון רוחות רעות שיכולות לפגוע בנו, ואנחנו לומדים לאט לאט בעזרת השם איך להתמגן מכולם ואיך לנסות לנטרל את כולם. והקדוש ברוך הוא בתורה מסביר לנו המון 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 מהלכים, מלמד אותנו המון המון מהלכים לבנות את הנפש ולבנות את הכוח של הגוף והרוח וכמובן הנשמה בצורה מאוד בריאה וברורה. עכשיו, ברגע שאדם נכנס למצב של עצב בעקבות ביקורת עצמית, ואז כמובן כמו שאמרנו נוצר העניין הזה של התסכול, למעשה אנחנו מפסידים שני דברים. דבר אחד שקשור לנפש של האדם, לא שיפרת שום דבר, שום דבר לא השתפר, אתה תמשיך לעשות את אותה, אתה תמשיך לעשות את אותו מהלך הלוך וחזור, למרות שכעסת על עצמך מאוד והשמת את עצמך ונכנסת למחשבות מאוד שליליות, אתה תמשיך להיכנס ולחזור ולעשות את אותו דבר. גם יעבור שבוע או שבועיים, אתה תחזור לזה. זאת אומרת, השיפור העצמי לא תלוי כולו בביקורת העצמית שאני נותן לעצמי. למעשה, הביקורת העצמית הגבוהה שאני מבקר את עצמי כל הזמן, היא יכולה לגרום נזק. למעשה, אני מדבר על זה בדיוק היום, כי החודש הזה, חודש אלול, הוא נועד לביקורת. הוא נועד לשיפור ולמשטר עצמי. הוא נועד לקבל החלטות חדשות. אבל מה? זה רק בחודש הזה. כמובן, כל אדם, כל השנה צריך לשמור על עצמו ולדאוג לעצמו. במידה מסוימת, כמובן, לא להיכנס לשיגעונות מהדברים האלו. במידה מסוימת הגיונית. החודש הזה נועד ממש לשיפור העצמיות ולאחד את המוח עם הרגש, את השכל והרגש, ולבנות לנו מהלכים חדשים בחיים. אם כן, זה נוגד את מה שאמרנו, כי הביקורת העצמית הגבוהה יכולה לפגוע. הסידור שבחודש הזה, אני לדודי ודודי לי. כל השנה זה אני לדודי. אני מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואם הוא נותן לי בחזרה, ברוך השם. ואם הוא עוזר לי, תודה לאל. ואם אני רואה ניסים ונפלאות, ברוך השם. אבל זה בסימן שאלה. אבל בחודש הזה, אני לדודי ודודי לי. זה בטוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את העזרה והתמיכה לעשות שינויים בחיים שלנו. זה בטוח ב-100%. זה בטוח ב-100%, כי החודש הזה יש בו ברכה מסוימת שיכולה לתת לנו את הכלים לעשות את השינויים. רק החודש הזה. אחרי החודש הזה, אנחנו חוזרים עוד פעם למצב הרגיל. עכשיו אנחנו נסביר, בעזרת השם, איך להשיג את השינויים שיכולים בעזרת השם לגרום לנו להרגיש יותר טוב. איך משיגים אותם. הדבר הראשון שאדם רוצה בחיים שלו, באופן פשוט, באופן כללי, נראה לי שזה אושר. אדם רוצה אושר. מה זאת אומרת אושר? יש אנשים שבונים את האושר שלהם מזוגיות מוצלחת, או מכלכלה טובה, מבריאות, הצלחה של הילדים. כל אחד בונה את האושר שלו, מהנקודות מבט שנבנו לו בחיים במשך ההסתגלות שלו מאז שהוא נולד ועד שהוא הגיע לרגע שהוא רוצה את האושר. כל מה שהוא רצה בחיים וכל מה שהוא דרש וניסה להשיג, ברגע שהוא יקבל את הדבר הזה, זה מה שיגרום לו כביכול לאושר. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו האושר האמיתי בחיים? אני חושב שאושר ועושר, זה נראה שהם מאוד מאוד דומים מבחינה מילולית. שתי המילים הללו דומות מאוד מבחינה מילולית. רק נשנה את האלף ואת העין, ואז אנחנו נקבל כמעט את אותה מילה. עכשיו, מה ההבדל בין אלף לעין? האות א' מייצגת ראשוניות, התחלה, פריחה, דבר חדש, מה שקורה, ראש חודש, האלף, באותיות האלף ב', דבר ראשון. והאות ע' מייצגת כל מה שקשור לחומר, ע' ונון. הע' מייצג למעשה את הע', כי הע' הרבה פעמים רואה את מה שהיא רואה מסביב, ומכניסה למוח שהיא רוצה. העין אוכלת יותר מעקבה. העין גורמת לאדם לרצות המון דברים שלא היו במחשבה שלו מלכתחילה. כי העין היא חומרית. למרות שזה כמעט האיבר הכי עדין בגוף האדם, אבל היא חומרית. והמון פעמים, העושר של האדם, העושר של האדם מתקיים מהעושר. העושר הרוחני מתקיים מהעושר. וזאת בעיה שגורמת לאנשים בעולם שלנו לרצות דברים מסוימים, ואז הם מגלים שהדברים האלו פשוט לא מספקים אותם באמת. אז הפתרון, כמובן הרגיל, הוא לחפש משהו יותר חזק, משהו יותר טוב, משהו יותר חדש, 2012, 2015, האופנה החדשה שיצאה, המנורה החדשה שיצאה, לא משנה, כל אחד מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הסיפוק העצמי מאושר על ידי עושר, הוא לא סיפוק עצמי אמיתי. מה כן יכול לגרום לאושר אמיתי? עכשיו נסביר את זה. והמון אנשים אומרים, תשמע, אבל זה כסף זה אמצעי לחיים, בית יפה זה אמצעי, בסדר גמור, כלים נעים, אישה נעה, בית נעה, מרחיבים דעתו של האדם, זה בסדר גמור. אבל זה רק להרחיב את דעתך. תרגיש טוב, אז זה לא יגרום לך לאושר. אם זה יגרום לך לאושר, אתה נמצא בבעיה. כי זה יסתיים מתישהו, ואז אתה תהיה ללא אושר, כי האושר שלך תלוי בדברים אחרים, שהם מסתיימים והם קלים מעצמם. אנחנו נשיג היום בעזרת השם, את השיטה, אם השם ירצה, על ידי ביקורת עצמית נכונה, נקבל בעזרת השם את הכלים להשגת האושר האמיתי. נכון שזה נשמע כמו קלישאה, האושר האמיתי, כן, מהו האושר האמיתי, בסדר, כל... אבל זה דבר שכל אחד מכיר וכל אחד יודע, פשוט אנחנו נאמר את זה במילים שלנו, ובעזרת השם המילים האלה יתחדדו בתוככם, ויכנסו למוח, בעזרת השם יגרמו גם לשינויים האמיתיים שאנחנו צריכים. בחיים שלנו. ונתחיל. ציפייה. לכל אדם בעולם יש ציפייה. הציפיות הן לגיטימיות, הן הגיוניות, הן קיימות אצל כל אחד ואחד מאיתנו. מהרגע שאנחנו קמים, אנחנו מצפים שנגיע לעבודה, ובעבודה אנחנו מצפים שנעשה את העבודה הכי טובה, ובבית אנחנו מצפים שיצא לנו את הארוחה הכי טעימה למשפחה ולילדים, ועם החברים מצפים שיהיה את הבילוי, כל מה אנחנו מצפים ומצפים ומצפים. הציפיות, מה הבעיה איתן? הבעיה בציפייה היא פשוטה. ואתם תבינו עכשיו משהו, שאנחנו עוברים את זה כל הזמן, וכשאנחנו נראה איך זה עובד, יהיה לנו יותר קל להשיג את הכל. כשאני מצפה לדבר מסוים, נניח, אם אני חושב שאני הולך לקבל קידום בעבודה, או למשל, אשתי תיכנס להיריון, כל דבר שאני מצפה לה. מסליחה, ואני לא מקבל אותו, אני מרגיש תחושה של אכזבה, תחושה של ריקנות, שהיא משפיעה לי על כל אורח החיים. זאת אומרת, אם אני מצפה לקבל קידום בעבודה, אז אני ארגיש תחושה של ריקנות בנושא העבודה. מה זה קשור? למה אני מגיע לבית עצוב? למה אני יוצא מהעבודה, הולך עם חברים, יושבים, מדברים וצוחקים, או לא יודע מה, או להבדיל, הולך ללמוד תורה, ועדיין יש לי תחושה של מועקה מסוימת. אוקיי, בעבודה, תשייך את זה לעבודה, וזה נגמר הסיפור. למה אני חווה את החוויה של האכזבה בכל אורח החיים שלי? מדוע? זה פשוט. כשאני יוצר ציפייה, לכל אחד עושה את זה, פשוט אומר את זה במילים, וכשאומרים דברים במילים שאנחנו עושים, אז פשוט מתחדדים דברים, ואנחנו מבינים דברים. כשאני מצפה לדבר מסוים, אני משליך את הציפייה על כל אורח החיים שלי. זאת אומרת, זה כמו דומינו שמניחים אותו, שאם מפילים אחד, זה כל קוביות הדומינו נופלות. אז אני מצפה להתקדם בעבודה, כדי שיהיה לי יותר כלכלה, שתהיה לי יותר כלכלה, וככה אני אוכל לקנות דברים יותר טובים לבית, וככה יהיה לי יותר כיף ויותר נוח. זאת אומרת, אני משייך את כל מה שקורה בחיים לאותה ציפייה, סליחה, והציפייה הזאת, כי נופלת, מסיים, מפילה את הכל, את כל המערכת. וזאת הבעיה. בגלל זה כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זאת אומרת, יש לכל דבר את השער שלו. אם אנחנו נלמד לעשות ברוך הבא, שהחיינו. אם אנחנו נלמד לעשות הפרדים, הפרדות, בין הרצונות שלנו לבין מה שאנחנו רוצים לעשות, לבין מה שאנחנו רוצים להשיג, אז יהיה לנו יותר קל להתמודד עם כל דבר בפני עצמו. ואני אסביר. זה קצת רובוטי, זה קצת טכני, אבל זה יכול לעזור. זה יכול לעזור. אני לפעמים אני רואה אנשים, נניח, שאין להם זוגיות, והם מאוד מאושרים. טוב להם בחיים, זה לא מטריד אותם, זה לא הבעיה הראשונה שהם רוצים לדבר עליה. ולעומת זאת, אני רואה, לאחר מכן, ממש, אדם שנכנס אחר כך, אני רואה שגם יש לו אותה בעיה בדיוק בזוגיות, וזה הורס לו את החיים. הכל טוב אצלי, העבודה שלי טובה, החיים שלי טובים, אבל זוגיות, אין לי זוגיות, הכל מת, הכל שחור, הכל אפרורי. מה ההבדל בשני האנשים האלו? הבדל פשוט. האדם שיודע לעשות הבדלים והפרדות ומחיצות בין תחומי החיים השונים, הוא יצליח להתמודד עם דברים בצורה יותר חזקה, בפשטות. למה? כי אם אני מתמודד עם דבר אחד שמשפיע על הכל, זה מאוד 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 כבד. אבל אם אני מתמודד עם כל מיני דברים, אין בעיה, עם כל מיני דברים, בכל מיני צורות חיים שאני חי, לא משנה, כל מיני מצבים, כל דבר בנפרד, יותר קל לי. זה כמו הסיפור עם המקל, שהאבא שלח את הילדים שלו להביא מקלות מהיער, ואז שכולם חיברו את המקלות ביחד, הם לא הצליחו לשבור. כשהוא נתן לכל אחד לשבור בנפרד, הצליחו לשבור הילדים, והוא אמר להם שהאחדות לא ניתן לשבור אותה. אני אקח את הדוגמה הפוכה. אם אנחנו נתמודד עם המון המון דברים ברגע אחד, אנחנו נתמוטט. גם הדברים הטובים שיש לנו בחיים ייעלמו, יערסו, יתבזבזו. וגם הדברים החיוביים שמלווים אותנו, אם זה היכולת חברתית שלנו, אם זה התקשורת עם הסביבה שהיא טובה, ואם זה העבודה שלנו, והמשפחה הטובה שמלווה אותנו, גם הדברים האלו ייפגעו מזה שאין לי דבר אחד. אבל אם אני יודע לעשות, לשים משטר, ולעשות משפט עצמי, ביקורת עצמית, על כל דבר, ולעשות מחיצות בין הנושאים השונים, יהיה לי יותר קל להתמודד עם השלילי. ומה החידוש? מה הרעיון? אם אני אדע להתמודד מול נושא אחד שהוא לא סוחב איתו את כל הנושאים האחרים שמלווים אותי בחיים, והוא נושא בפני עצמו, גם יהיה לי יותר קל לשפר אותו. כי כשאני רוצה לשפר 200 דברים ברגע אחד, אני לא אצליח. למרות שאני מתכוון אך ורק נניח לעבודה או לזוגיות או לפרנסה או לשלום בית, אבל כל זאת שזה קשור להכל וזה משפיע על הכל, זה נחשב הכל. אבל בעיר שאני מסתכל על הכל, ואני לומד להפריד את הרגשות שלי, ואני מעריך את הטוב שיש לי נניח מהמשפחה, ומבין את הבעיה שיש לי בפרנסה, ואני מפריד ביניהם, ואני נהנה מהטוב של המשפחה, ומתמודד עם הבעיה של הפרנסה, אז אני מרוויח כוח. שעם הבעיה של הפרנסה, אני גם יכול לקבל אותה בצורה יותר קלה, כי זה רק דבר אחד, וגם אני יכול לטפל בה, כי זה רק דבר אחד. אבל ברגע שאני משייך את הכל אחד לשני, אני הופך להיות כמתמודד מול משהו עצום, כל בעיות החיים. למרות שרוב הדברים טובים, אבל יש בעיה אחת שמשפיעה על הכל, היא הופכת להיות הכל. למרות שהכל טוב, היא הופכת להיות הכל. וזאת הבעיה, וזה מה שאנחנו צריכים להבין. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כל שער. זאת אומרת שיש כמה שערים, ואין רק שער אחד. אסור לי לחשוב ולהבין ולקלוט ולהרגיש שדבר אחד משפיע על הכל. כי האדם צריך לשאוב כוחות ממקורות מסוימים. ואם כל דבר משפיע אחד על השני, אז זה כמו שתשימו תפוח רקוב בתוך תפוחים נפלאים ומסודרים במקרר, לאחר כמה ימים הכל יהיה רקוב. זה לא שהתפוחים הטובים ירפו את הריקבון. זה בדיוק הפוך, למרות שהם רבים והוא אחד. לפי המוח צריך להיות שכל התפוחים הבריאים ירפו את התפוח הרקוב. בדיוק הפוך, התפוח הרקוב יפיל את כולם. יגרום לכולם להירכב. אותו דבר, יש לנו בעיה בנושא מסוים. ננסה לעשות הפרדים, מחיצות, הפרדות, בינו לבין הנושאים האחרים בחיים שלנו. העושר, זה נשמע משהו אבסטרקטי, מה זה עושר? מה זאת אומרת להרגיש טוב? הרי לכולנו יש מצבי רוח תנודתיים שמשתנים לפי המצב, לפי מה שקורה לנו בחיים, לפי הסביבה. אני יודע מה סוד העושר. אני הגעתי למסקנה שאני יודע מה סוד העושר. הוא פשוט. אני מבין, אלו שני עניינים פרדוקסליים, זאת אומרת, אחד נוגד את השני, אבל שיש סינרגיה ביניהם, אתה מקבל להערה שיכולה לסדר לך את כל החיים. אני מבין מה שלא כולם מבינים. אני יודע שיש בעיה כזאת, אחרי שאנחנו מטפלים באלפי אנשים, ברוך השם, ומה שהשם עוזר לעזור, ברוך השם. הרבה אנשים נכנסים לחרדות ולפחדים בגלל שטוב להם. בגלל שטוב להם. טוב לי בזוגיות, טוב לי בחיים, טוב לי בפרנסה, טוב לי בנפש. אם הכל טוב, יש פה בעיה. הולך לקרות משהו רע. ופחד שיש להמון המון אנשים, והם לא חיים טוב מזה. זה הורס להם את כל החיים. זאת אומרת שכל הטוב נמצא לידם. הוא שלהם, אבל הוא רק לידם. הם לא חווים אותו, כי הם כל הזמן פוחדים לאבד אותו, אז הם לא נקשרים לטוב הזה. הם לא נהנים ממנו. כי הם רואים שיש המון צרות, מלחמות, בלגן, מחירים עולים, תאונות, המון 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 המון, המון צרות. רגע, יש צרות לרוב העולם, למה שלי יהיה טוב? אז עוד שנייה, יקחו לי את זה. ככה המוח עובד, באופן טבעי. זה סוג של מגננה טיפשית שיש במוח. מהחינוך הלקוי שקיבלנו בחיים שלנו. ביהדות זה לא ככה. ביהדות כתוב, הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו. מזה לומדים כמה דברים. אחד הדברים למשל לומדים, שאפילו שאתה נמצא במקום סגור, צריך להתנהג בצניעות, כי הקדוש ברוך הוא רואה אותך, הוא נמצא לידך בכל מצב. מלוא כל הארץ כבודו, כל מקום שיש שם מציאות, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ולומדים עוד דבר. מלוא כל הארץ כבודו, והעדים שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, אין בו שום דבר שלילי, כולו טוב. אם כן, אם מלוא כל הארץ כבודו, והוא משפיע את עצמו על העולם, אם כן, העולם, בנורמה שלו, במצב הטבעי, אמור להיות טוב. זאת אומרת, שאם טוב לך ב-100%, אין מושלם, כן, אבל ב-100% טוב לך, אתם יודעים מה שאני מתכוון, מבינים אותי. זאת הנורמה. זה בכלל לא דבר מוזר. אוקיי? זה צד אחד. בצד השני אני מבין, שאם יש לי ציפיות, אני נוטה, המזל שלי, לא יודע איך להגדיר את זה, המזל שלי, המציאות שלי, לא לקבל את הציפיות האלו, אני לא משיג אותן. בגלל זה, רק 1% מהעולם מצליח מאוד מאוד, כל הכסף, רוב הכסף בעולם נמצא אצל 1% מהאנושות. עוד פעם, רוב הכסף בעולם, לא שהכסף מעיד על עושר, אבל סתם נותן דוגמה. הוא נמצא אצל 1% מהאנושות. רוב הכסף בעולם. כל השאר, 10%, 15% מתחלקים בין כולנו, בין ה-99% האחרים שבעולם. אבל רוב הכסף אצל אחוז אחד מהאנושות. כשיש לי ציפיות, כמו שאנחנו רואים, אני לא נוטה לקבל אותם. לא תמיד אני מקבל אותם. ואז נוצר מצב כזה. אני לא אומר שלכולם יש את זה שטוב להם, הם מפחדים לאבד את זה. מי שלא, אז הוא בסדר, אז מסודר. אבל אם הציפיות שלי יתממשו, ואני אקבל את מה שאני רוצה, אני נכנס לתסבוך השני, שאז אני חרד לאבד את זה. זאת אומרת, הרצון שלי בכל מקרה יביא אותי לאבדון, כביכול, השם ישמור, אבל יביא אותי למקום לא טוב. למה? מדוע? כי אם אני רוצה, אני קצת עמוק, אבל לא יודעת כמה אני יכול להיות עמוק, אבל משתדלים. אם אני רוצה להשיג דברים שיגרמו לי לתחושה יותר טובה בחיים שלי, ואני משיג אותם, אז הציפייה התממשה וקיבלתי את זה, אז אני עובר לתדר השני. מה התדר השני אומר? יש לך את הכל? אוקיי, עכשיו אתה הולך לאבד את זה. עוד שנייה הולך לקרוא ככה, ודבר אחר עומד לקרוא לך. ואתה הולך להיכנס למצב פה, ופה אתה הולך להסתבך, ופה יהיה תאונה, ופה יהיה מחלה, ופה... אתה חרד לאבד את מה שקיבלת. זאת אומרת שאני בכל מקרה מקבל סתירה. אם אני לא מקבל, אני עצוב למה לא קיבלתי. ואם אני מקבל, אני מפחד לאבד את זה. זאת אומרת, אני לא יכול ליהנות משום דבר, אז איפה העושר? אחר הדבר הפשוט, וזה יפיל את הסימון. הכל צריך להיות טוב, הנורמה זה להיות טוב, הנורמה זה לקבל את כל מה שאתה רוצה. 100%, תקבל, תרוויח, תהנה, הקדוש ברוך הוא נותן את הכל. כמובן, כל אחד לפי הדרגה שלו, וכל אחד לפי המעשים שלו. המעשים גם מאוד משפיעים על האדם. וזה תכף נדבר גם על זה. ואם אתה לא תצפה, לא תחשוב שמגיע לך, למרות שטכנית כן מגיע לך, כי הכל טוב, זה נורמה. אבל לא תצפה, ולא תחשוב שמגיע לך, ולא תיכנס ללחץ להשיג את מה שאתה רוצה, גם אתה תקבל את זה בצורה יותר מהירה, אתה תקבל את זה בצורה יותר מהירה, וכולם יכולים להעיד על זה, כולם יודעים את זה, שברגע שמרפים ומשחררים, פתאום הכל הופך להיות יותר קל. מה זה הופך להיות יותר קל? הרבה פעמים אני שומע סיפורים, אנשים שמחפשים נניח זוגיות, המון המון שנים. מחפשים זוגיות. בגלל שאנחנו עובדים בתל אביב, ידוע שבתל אביב יש המון המון רווקים ורווקות. נכון? רווק ורווקה ורווק, אם אנחנו ניקח את הסוף ואת ההתחלה של המילה, זה משהו יוצא ריק. חסר משהו. יש ריקנות מסוימת, צריך למלות אותה. צריך למלות את זה, ועל כן מתחתנים. המון פעמים אני שומע אנשים שלחוצים מאוד בתחום של הזוגיות. מאוד. וקשה, ולא הולך, ולא מסתדר, ומה שאני רוצה, וזה לא יוצא, וזה... בדיוק, אני אף פעם לא אקבל את מי שאני כן רוצה, אני אף פעם לא אקבל את מי שאני כן רוצה. זה... כל הזמן זה אותו דבר. כשאנחנו עובדים על הרעיון של ההרפיה, תשחרר. מי אתה בכלל שתקבע מה יהיה לך? אתה יכול להתפלל ולשתוק. ברגע שאתה מתפלל ומתלונן ומאשים ומבקר ושולל וצועק וכועס, הרסת את כל האפקט. אתה הופך להיות דחוי. אי אפשר להיות דחוי מהקדוש ברוך הוא, כן? אבל תמיד כיף לעזור לאדם שלא מבקש יותר מדי. כולם מסכימים איתי. מרגע שאדם נתפס עליך ומתעלק, כן, ככה אומרים, זאת המילה, אתה מרגיש שאתה נותן לו, זה גורם לך ל... אתה לא נותן לו בכיף. גם אם זה משרה מכובדת, גם אם זה לסדר לו משהו, באיזה... לא משנה מה. אז אם אני עובד על הדבר הזה, ואני רואה בעיניים שלי, באמת. ואנשים מצליחים, כי זה לא מסובך. ואומרים ומספרים כל הזמן, בסדר, ברוך השם, לא לחוץ. מבינים, מה שהשם נותן, נותן. רוב המקרים האלו, 99%, אלו מקרים שמסתיימים בחתונה. סתם נדבר על זוגיות, אחר סתם זוגיות לא, אבל זה קשור להכל. גם לעבודה וגם להכל. גם לבריאות, להכל. מסתיימים בחתונה, אבל איך זה הולך? תמיד זה קורה בדרך נס. זאת אומרת, משהו שלא ציפיתי אליו. משהו שלא תכננתי אותו. פתאום מפה וניגעתי לשם וניחסתי לפה ופתאום זה ראה אותי וזה נתן לי את המספר וזאת הביאה לי משם ופתאום ראיתי דודה שלי שבאה מחול והביאה לי את המספר שלה ובדיוק התחלה ופתאום גיליתי ש... וקורים דברים. המנוע מתחיל להפעיל את הגלגלים וזזים דברים. שזה זה נגד השכל. אם אני רוצה להשיג משהו, אני צריך להתאמץ, להשיג אותו, להילחם. ממש, ממש לא. לא יודע מאיפה זה הגיע הדבר הזה. בכלל לא נכון. אתה תעשה את ההשתדלות שלך, אתה תתפלל לקדוש ברוך הוא, וזהו, ותשב בשקט. בתפילה תדבר, תעשה השתדלות. הולכים לשטחניות, מבקשים מהחברים להכיר, עושים השתדלות, אבל זהו, שב בשקט. מה זה אומר שב בשקט? לא שתתלונן אצל אחרים. תלונן אצל אחרים, אין בעיה, תפרוק. אני אדבר שבשקט עם עצמך. אל תשפוט את עצמך. אין לי זוגיות, לא הולך לי. אני פחד לא התחתן. הנה, יש לי גם דוד כזה שלא התחתן. אולי לפי השם, זה המזל הרע, נהיה ככה וככה. צריך לעשות כאן, לעשות... האישה אומרת, אני הרבה כסכנה, ובטח עשו לי כישוף בגיל שלוש. כל מיני דברים שאנשים נכנסים אליהם כדי להרגיש טוב עם עצמם. כדי לא להבין שהבעיה היא אצלם. לא להבין. אני כמה אני שומע על כישופים, זאת אומרת, לפי מה שאני שמעתי עד היום על כישופים, חצי מהמדינה מחשפים. חצי מהמדינה מחשפים, אני אומר לכם, באמת, כל בן אדם שני חושב שמישהו לא מתקדם במשפחה שלו, בטוח שעשו לו משהו. בטוח. וזה אשכנזים וספרדים ומחוץ לארץ, וגם גויים. גם גויים, מה שהייתי מקבל באום אל פחם, גם גויים, אני אומר, זה מטורף. אנשים לא מוצאים את הפתרון אצל עצמם, הם הולכים לבחוץ. כי ההתמודדות עם עצמך בכל מה שקשור לשינוי המידות, התמודדות מאוד מאוד קשה. לא קלה. אבל מביאה תוצאות. ואז בן אדם חושב שאם הוא יעשה איזה משהו, איזה טקס מיסטי מסוים, זה יפתור לו את הבעיות, לאף אחד זה לא יפתור שום בעיות. אולי זה ייתן לך תחושה של רוגע לכמה ימים, כמה שעות, כמה שבועות. הכל זה מה שהאדם מחליט במוח שלו. תפילה, תפילה פשוטה לקדוש ברוך הוא. תפילה נקייה מהלב, וגם בתפילה לא לדרוש יותר מדי. ריבונו של עולם, אני בן 30, אני רוצה להתחתן, להקים משפחה, שיהיה לי טוב איתה, לשמור שבת ביחד, להתפלל ביחד, לדבר דברי תורה בשולחן, לעשות דברים טובים שמה שהשם רוצה שאנחנו נעשה. מה שאתה יכול לעזור לי, תעזור לי. לא תפילה טובה, נקייה. לא השם, תן לי זיווג כבר, נמאס לי כבר להיות לרע. אל תתלהם. אל תתלהם, תהיה רגוע. התפילות האובססיביות, הצעקניות, מתקבלות. הקדוש ברוך הוא מקבל את הכל, הוא רוצה לעזור לכולם. אבל אתה צריך להרגיש גם טוב עם עצמך. תדע לבקש יפה, בצורה עדינה, בצורה מכובדת. אתה עומד מול מלך. וזאת הדרך להשיג את הכל. לא לצפות, לא לתכנן, לא לבנות בניינים. פשוט לדעת איפה שאני נמצא, לדעת איכן אני עומד, מי אני, מה אני, למה באתי לעולם הזה. ודרך זה לקבל באמת את הכוח הנפשי להתמודד עם דברים. כי תמיד, 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 תמיד יקרו דברים שליליים. אם זה עניינים רפואיים, עניינים כלכליים, מריבות בבית, חינוך הילדים, תמיד, תמיד, זה יקרה. המצב הנורמלי הוא טוב, אבל אנחנו עושים גם חטאים. והחטאים משפיעים עלינו השפעות שליליות. ועובדה שמי שבאמת עושה דברים רוחניים, לוקח מהלכים רוחניים על עצמו, הוא רואה שיפור. השיפור הוא, אף אחד לא יכול להבטיח לאדם, תשמע, תחזור בתשובה, יהיה לך טוב, יהיה לך פרנסה ויהיה לך זה. מי שמבטיח דבר כזה הוא שקרן. מי שמבטיח דבר כזה הוא שקרן. התשובה, החיבור לקדוש ברוך הוא, לא כתוב בתורה, כשטוב, כשיש לך בעיות, כשיש לך סיבוכים, שלא מסתדרים לך דברים, תפתח ספר תורה, תתחבר להשם. זה לא כתוב ככה. אין דבר כזה. בכל מצב, לא משנה באיזה מצב סטטי אתה נמצא, באיזה מציאות אתה עומד, לא משנה. אתה חייב לעשות. הקדוש ברוך הוא מבקש, זה לא קשור לנו בכלל מה שאנחנו עושים, לא עושים, לא משנה. וכל אחד לפי הדרגה שלו, וכל אחד לפי הרצון שלו והיכולת שלו. כמובן שהשלמות האמיתית היא להגיע לרוחניות גבוהה. וזאת הדרך. אבל מי שעושה משהו בשביל לקבל משהו, זה בעיה. זה יכול לקרות. כן? יכול, יכולים, קוראים, אני רואה פה דברים, זה לוקח על זה, קוראים דברים. אבל באמת, בתוך תוכו של האדם שעושה את זה בשביל לקבל משהו, יש לו ניצוץ פנימי שעושה את זה באמת בשביל השם, באמת בשביל עצמו. כי אם אני עושה מהלך רוחני, במיוחד בחודש הזה, כי החודש הזה זה חודש מאוד מאוד מורכב, אתם צריכים להבין, זה... זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים, בעזרת השם, לראש השנה, ובראש השנה, קובעים לך כל מה שיהיה לך במשך השנה. כמה תקבל, כמה תרוויח, מי תתחתן, מה תעשה, לאן תלך, הכל יקבע. הכל יקבע בראש השנה. וכשאנחנו הולכים לראש השנה, בצורה נקייה, ויש לנו דבר להגיש לקדוש ברוך הוא, גם אם זה חייכתי לחבר, וגם אם שמעתי מישהו ועזרתי לו, וגם אם העברתי סקנה את הכביש, לא משנה מה. הנחתי תפילין, נתתי צדקה, לא משנה מה. כל מה שקשור למצוות, אני אקבל יותר. אבל לא בשביל זה אני עושה את זה. כי מי שיגיד לכם, אתה עושה ככה, תקבל ככה, זה לא נכון. זה לא נכון. אבל נניח, אם יש בעיה מסוימת, ואדם רוצה לפתור את הבעיה. רוצה לפתור את הבעיה. רופאים לא מצליחים, ופסיכולוגים לא מצליחים, לא משנה מה. ניסינו, לא הולך. בעולם הזה לא מצליחים. אז הולכים למלך העולם. איך הולכים למלך העולם? מה תיתן לו? כסף? לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. מה תיתן לו? תפילה, שבת, תפילים, דברים רוחניים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. והוא לא רוצה את זה לעצמו. כי כל מי שמניח תפילין יודע להגיד שכשהוא מניח תפילין הוא מרגיש אחרת בחיים שלו באופן אישי. וכשהוא לא מניח תפילין יום אחד הוא מרגיש אחרת לגמרי. כבוי ומולבל. כששומרים שבת יש הרגשה אילאית, וכשלא שומרים שבת יש הרגשה של חול. יש כאלו מקרים ויש כאלו מקרים, כל אחד. אבל הקדוש ברוך הוא שומע את כולם. מהאדם הכי נמוך, הכי הכי נמוך עלי אדמות, ועד האדם הכי גבוה. כי הקדוש ברוך הוא, אין לו ולו שמץ. צריכים להבין. אנחנו, בגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו לא אוהבים, אוהבים פחות, כועסים על זה, שונאים את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. באמת, זה לא פתגם בשביל... הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מעם ישראל. והוא דואג לכל אחד ואחד מעם ישראל. אי אפשר בדיוק לתאר מה זה הקדוש ברוך הוא. אי אפשר בדיוק לתאר מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זו המציאות הזו של הקדוש ברוך הוא. אבל תדעו שהקדוש ברוך הוא מתחבר לכל אחד ואחד מאיתנו, ומעניק לנו את כל הדברים הטובים שאנחנו מקבלים. ודבר טוב, זה לאו דווקא חייב להיות דבר טוב שאני חושב שהוא טוב. פעמים רבות קוראים דברים לאדם, שהם נראים לו לא טוב בזה הרגע, ולאחר מכן אנחנו רואים שברוך השם, קוראים דברים טובים, משתנים, מבינים תובנות חדשות, שמגיעות לנפש שלנו, שגורמות לנו להיות הרבה יותר חזקים. כי בסך הכל מה שהתורה רוצה, זה להפוך את האדם לחזק. להפוך אותו לבריא, למאושר, לרגוע, לשלב. לא אובססיבי, לא חרדתי, לא פחדן, לא מסכן. מה זה אומר? זה לא אומר שהמציאות שלך תשתנה ותהיה לך עבודה טובה ואישה טובה. לא. יכולות להיות לך גם בעיות. יכולות. גם בעיות. אבל ההתמודדות שלך איתם, עם הבעיות האלו, ההתמודדות תהיה קלה, אתה תהיה חזק מול הבעיות. וברגע שאתה חזק מול בעיה, היא נעלמת. פאק. בעיה אוהבת אנשים חלשים. מה זה בן אדם חלש? אדם חלש זה אדם שמושפע מהחברה, למשל. שהחברה מכתיבה לו איך להתנהג. מה זאת אומרת חברה שמכתיבה איך להתנהג? היא לא אומרת לך, תעשה ככה וככה, תלבש כך וכך, תתנהג בצורה הזאת כך וכך. ממש לא. חברה שמכתיבה לאדם איך להתנהג, זו חברה שעושה פעולות שהיא יודעת שזה מזיק לה, שהיא יודעת שזה מזיק, ובכל זאת היא מפארת את זה ומפרסמת את זה ומוציאה את זה לאור, שכולם יראו וילמדו מזה. איך אני יכול להתמודד מול הקשיים החברתיים? קשיים, כן? מול העניינים החברתיים, שמסביבי כולם בצורת X, ואני רוצה להפוך לצורת Y. כל דבר שקשה לי לעשות, אסור לי להשאיר אותו פתוח. אוקיי? אני חייב להתמודד מול הדבר הזה. ואנחנו, שאנחנו מדברים עם אנשים למשל, ואני נניח נפגש עם אדם, ואני רואה שהוא קשור למקום מסוים, ואני יודע שהמקום הזה לא טוב לו. קשה לו להתנתק מהמקום הזה. העבודה תהיה להגיע לניתוק מהמקום הזה, בלי שהוא ירגיש כאב, בלי שהוא ירגיש צער, שהוא יהיה חזק מול ההתמודדות. כי לפעמים קוראים דברים שאנחנו לא מבינים. למשל, אנחנו מתחילים נניח קשר מסוים, שאתה חושב שזה מוביל לחתונה, ומתקדמים דברים, ולפתע נקטע הקשר, בגלל דבר קטן, שבכלל לא חשבנו עליו, לא ציפינו, לא שמנו לב שעשינו את זה. קשר שאתה ציפית ותכננת עליו תכנונים, דבר קטן הרס את הכל, שבכלל אתה לא חשבת. מה אני יכול, איך אני יכול להתמודד עם דבר כזה ולהיות חזק? אני מתגעגע וקשה לי וכואב לי ואני לבד וכו'. איך אפשר להתמודד? זה פשוט. אם אני אסתכל על כל דבר שקורה לי בחיים, ואני אקח ממנו את המוסר כלפי עצמי, ואני יודע שהמקרה הזה קרה כדי ללמד אותי משהו מסוים, ואני אקח את הדבר הזה ואני אלמד אותו, גם אני אתנקה, גם לא יהיה לי רגשות אשם ורגשות צער וכאב, וגם אני אקבל משהו אחר יותר טוב. עכשיו, כשעוברים את השלב הזה, שלב אחר. השלב הזה הוא שלב מאוד מעניין. אדם מבקש סימן כלפי נושא מסוים מהחיים שלו. מהשמיים, השם, תן לי סימן ש... נניח, דיברנו על הזוגיות, נמשיך עם הזוגיות. תן לי סימן שזאת בת הזוג שלי. פתאום הוא רואה איזה כוכב מנצנץ. באמת, אני אומר לך, באמת. פתאום עוברת מכונית בכביש חשוך. פתאום צלצל ורואה מספר 1-1, 2-2, 3-3. כל מיני סימנים שאנשים מסתכלים עליהם בתור סימנים. ככה הם חושבים, בסדר, כל אחד מה שהוא מרגיש. ואז הוא מתחיל והוא אומר, תן לי עוד סימן ועוד אישור. וקוראים דברים. הוא מרגיש ש... זהו, הגעתי לנחלה. מהשמיים סימנו לי. זה כבר לא דעה שלי. אני כבר לא, זה השמיים סימנו לי. זה דברים שלא הגיוניים שיקרו מבחינה סטטיסטית. והוא הולך על זה. פתאום, פק, נעלם. הקשר נעלם. מה עם כל הסימנים וכל התחושות וכל המראות שחזיתי? שזה מתאים, שזה מהשמיים? מה עם כל זה? זה הדרגה יותר גבוהה. מי שיכול להתמודד עם הדבר הזה כבר הוגיע לדרגה יותר גבוהה. כל זה היה, כל הסימנים האלו היו, כדי שאתה תכיר את האישה הזאת, או שתעבוד בעבודה הזאת, או שתקנה את הרכב הזה, או שתלך למקום הזה, ותלמד משם. אפילו את הדבר הקטן הזה, כל זה דרך הקדוש ברוך הוא שתלמד את הדבר הקטן הזה. ותשלוף אותו ותיישם אותו בחיים שלך. כי מכל דבר אפשר ללמוד אמת מידה מוסרית מסוימת לחיים שלנו. מכל דבר. כל דבר שקורה בחיים. רבי נחמן מברסלב, יש לו בספרים שלו, שהוא אדם מאוד מאוד חכם, חכם מאוד. יש לו רעיונות על כל דבר שקורה לאדם, למה זה קרה לו. הוא מביא צורות של הסברים מאוד מאוד מורכבים ויפים, ושאתה קורא את זה ואתה לומד, אתה אומר, הוא מדבר עליי. זה הרעיונות שלו, שהוא אדם מאוד מאוד גדול. ואם יש לאדם זוגיות לא טובה, שהוא חשב שהיא הכי טובה בשבילו, אז תדע, תבדוק במי פגעת בעבר שלך. תבדוק מי נפגע ממך. ואם בעבודה פתאום לא מסתדר, וחשבת שהכל טוב ופיתרו אותך, תבדוק, אולי היה איזה אני שלא נתת לו כסף. זה לא נקמה. פשוט שתלמד. אתה תלמד. הלימוד לפעמים הוא קצת כואב. גם בבית ספר, כשאנחנו לא מקשיבים למורה או למורה, מה נשים? שמים אותנו בפינה, נותנים לנו לכתוב על הלוח, 100 פעמים ככה, 100 פעמים ככה, 200 פעמים ככה. קיים. לא יודע אם היום, אבל זה קיים. כן, נכון? עד היום לא חזר. בסדר. זה קיים. לפעמים הדרך שאנחנו לומדים דברים קצת כואבת. אבל למדנו משהו. שלפנו עוד יעלום מוסרי לחיים שלנו. והיעלום הזה יכול לבנות אותנו. לבנות אותנו, לתת לנו תחושה טובה. להרגיש טוב בחיים, להיות חזקים ולהתמודד מול כל המקרים שמסביבנו. ולהיות יציבים בדעתנו. כי היום, אני אמרתי לכם כבר לפי דעתי, בגלל החשמל והקרינה, לפי דעתי, וכמובן בגלל החומרים שיש באוכל, המעובד, אנשים יכולים להשתגע ברגע אחד. בן אדם, אתה מכיר אותו נורמלי, ומחר אתה יכול להשתגע. ממש ככה, ברגע אחד אנשים יכולים להשתגע, ממש. כשיש לך יציבות נפשית ואמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, ואתה מסתכל על הקשיים שעוברים מולך וחודרים לתוך המוח שלך, נכנסים לתוך השערים שלך, ואתה אומר להם, ברוך הבא, אני לא מפחד מכלום, כי אני יודע שגם אתם שליחים של הקדוש ברוך הוא, גם אתם הקשיים שליחים של הקדוש ברוך הוא, כדי שאני אלמד X, Y, Z, כדי שאני אשכיל ואני אבין איך לפעול, איך להתנהג בצורות אחרות בחיים שלי. וזה המהלכים שאנחנו צריכים ללמוד. כל דבר שקורה לנו הוא מתוכנן. ואם אנחנו נלמד לקבל אותו, בעיה לא אוהבת שמקבלים אותה. אם אתה מקבל אותה, היא נעלמת מהר. אם אתה נאבק בה, היא שואבת ממך כוחות והיא גודלת ומתעצמת. פשוט תרפה, תתפלל, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לך את הדרך הנכונה והאמיתית איך להשיג את הכוחות האמיתיים שיביאו אותך לאושר האמיתי. תודה רבה. יש לכם שאלות? בבקשה. בבקשה. יפה, סדר. לא, אמרתי הפוך.
שכן?
שכן. הסברתי שאדם לא יכול לעשות ביקורת עצמית או הנהגה של משטר עצמי מאוד מאוד גבוה, כי זה יכול להפיל אותו. הוא צריך להיות עדין עם עצמו, רגוע, שלב, נינוח. גם אם הוא נפל, הוא יקום. אבל בחודש אלול, החודש היחידי שיש כן אישור לעשות את זה. כי אני לדודי ודודי לי, פה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התמיכה. אז כאן בחודש הזה מותר לעשות את כל הדברים האלו. להתאמץ ולעשות משטר עצמי ולהתקדם מבחינה רוחנית ולהשיג את הכלים החזקים שיובילו אותנו לראש השנה ושם נקבל כל מה שאנחנו רוצים. הדברים שטובים לנו. תמיד אנחנו מתפללים ואומרים, הקדוש ברוך הוא תן לי את זה ותן לי את זה ותן לי את זה. בסדר? אין בעיה. תוסיף בסוף. תמיד, אל תשכח. רק אם זה טוב לי. רק אם זה נכון לי. כמה אנשים מתגרשים, כמה עושים תאונות, כמה אנשים חולים, בגלל דברים שהם עשו בחיים שלהם. מי אמר שהדברים האלה חשבו באותו רגע שזה טוב להם? מי אמר שזה טוב? יכול להיות שזה יכול להוביל אותך למקום לא טוב. תוסיף. בתמימות. אם הדבר נכון לי, אני רוצה את זה. אם הדבר הוא טוב לי, אני רוצה את זה. בבקשה. בסדר? הבנת התשובה? בבקשה. שתי שאלות. טוב. אוקיי. ראש השנה, מספר 25 בחיים שלי, ועדיין לא השגתי את מה שרציתי. עדיין לא קיבלתי. אז איך באמת אני אגיע לראש השנה הזה, ואני אשתדל ואתפלל, אם אני יודע שכל השנים הקודמות לא קיבלתי שום דבר ממה שרציתי. זאת אומרת, הדבר הספציפי הזה. אז ככה, קודם כל, כמו שאמרתי, לפעמים אדם יכול לקבל דבר שהוא דורש אותו בכוח, וזה יגרום לו לנזק עצום, כי זה לא הזמן. אדם לא יכול לנתח ולאבד מידע שאם הוא יקבל את מה שהוא רוצה עכשיו, זה מה שיעשה לו טוב בעתיד. כי ראינו הרבה אנשים שהיו על גג העולם והם חשבו שהם קיבלו את הכל, והם נפלו ברגע אחד. אחד החליק עם האופנוע ונפל, אחד עשה תאונה, אחד פתאום קיבל מחלה, זאת היא פתאום התגרשה, גילתה שבעלה עושה ככה וככה. דברים קטנים שעושים לאדם את כל החיים שלו. אז זה לא אומר שאותו אדם ששמח מאוד ברישיון ועשה מסיבה לכל החברים, קיבלתי רישיון נהיגה, עברתי טסט שני, טסט ראשון, מי אמר שזה טוב לך? דרשת, התאמצת, אל תהיה בטוח שזה טוב לך. אז אנחנו, הנקודת מבט היא לא נכונה, הנקודת מבט צריכה להיות, תודה רבה לך השם, שאני יודעת שאם הייתי מקבלת את זה בשנה שעברה, ואני יודע שהייתי מקבל את זה בשנה שעברה, אז זה היה גורם לי נזק גדול יותר בעתיד. זה היה גורם לי לצרות הרבה יותר קשות. אז אני מודה לך ואני יודעת שמה שאתה תיתן לי, בזמן שתיתן לי, זה אני מקבלת את זה, וזה אני מקבל בצורה הכי טובה שיש. מובנת התשובה הראשונה? יש עוד כמה תשובות, אבל אין זמן. מובנת. התשובה השנייה, שאלת, תחזרי על השאלה שישמעו עוד פעם. זו שאלה מורכבת, אבל תשימי לב למילים. איך מקבלים ובכל זאת נשארים על הקרקע? זאת אומרת, אם אני מייחס חשיבות לבעיה שתוקפת אותי, אני לא יכול לקבל ולהישאר על הקרקע. אני לא יכול, כי זה מטריד אותי ואני הופך להיות קשור ונעול עם הבעיה הזאת. אוקיי? אבל אם אני מבין שהבעיה הזאת שמגיעה אליי היא טבעית, וממנה אני צריך ללמוד כמה אמות מידה מוסריות או כמה רעיונות שיכולים להועיל לי לחיים, עד שאני לא אלמד את הדברים האלו, הבעיה לא תיעלם. אם אני אאבק בה, היא עוד יותר תתחזק. נניח עכשיו מישהו רוצה להתחתן והוא לא מצליח והוא כל הזמן בורא, אז הבעיה שלך מלמד אותך זה שאתה לא מקבל את זה? זה יכול להיות שאולי אתה אובססיבי מדי, ואתה לא תקבל את זה עד שתלמד לא להיות אובססיבי. יכול להיות שאתה יותר מדי, בוא נגיד, לא מוכשר עדיין לגדל ילדים. אין לך את הכישרון ותגרום נזק לילדים. אז לא, אתה תחכה, אתה תמתין. תלמד, מהבעיה שלך אתה תלמד מה לשפר בחיים וככה הבעיה תיעלם. כי הבעיה נועדה ללמד אותנו מה יש לנו לשפר. בבקשה, שאלות? אמרת בריאות? בעניין הבריאות, כמובן, שזה עניין מאוד 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 עדין. וכשאדם חווה את זה על עצמו, הוא מרגיש שהוא לא יכול לשלוט על זה, ופשוט הוא סובל, ודבר שתוקף אותו. סבל מבעיה בריאותית זה דבר שהוא לגיטימי. אף אחד לא מתנגד לזה. בסדר. אבל צריך לדעת, אוקיי, יש לי בעיית בריאות, אז זה מחפר לי על זה, ומסדר לי את זה, ומשפר לי את זה, ככה אני צריך לחשוב. אם אני עכשיו יש לי בעיית בריאות ואני מסכן, הבעיה לא תיעלם. יהיה לי גם יותר קשה להתמודד איתה. הכל שינוי של גישה במחשבה. אם אני אשנה את הגישה במחשבה ואני אדע שהבריאות שלי, כן, היא כואבת לי, היא מפריעה לי אחר, והיא לא תקינה, מזה אני מבין שאני מתקן דברים ומשפר דברים בחיים שלי, אז כמובן שיהיה לי יותר קל לסבול את הכאב. שאלות? תודה רבה, ערב טוב, תפילת ערבית למטה.